שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדרל.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר עם הרב לייטמן ולהבין מה זה הכוח הזה שנמצא בכל החיים שלנו, בכל המציאות, בכל הטבע, ומפתח את החיים שלנו קדימה. תהיו איתנו, יהיה מרתק בדרך לחיים חדשים. יעל, בואי תפתחי בבקשה את הדיון שלנו.
אז במסגרת סדרת התוכניות שלנו על תיקון העולם ותיקון האדם, אנחנו רוצים להתמקד היום באמת בכוח, אותו כוח שמפתח את הטבע. כשזאת שאלה שכל אחד שואל את עצמו, אני חושבת, מאז ומעולם, בוודאי ובוודאי מדענים, אבל גם הבן אדם הפשוט, שואל את עצמו מה בעצם מפתח את כל מה שאנחנו רואים, את הטבע, את האנושות, ובזה אנחנו בעצם נתמקד היום, כשאני רוצה באמת לפתוח בשאלה, מהו הכוח שגורם לטבע שלנו להתפתח?
אנחנו נמצאים בתוך הכוח שנקרא הטבע. טבע בעצמו זה כבר כוח, שהוא הכוח הזה מחזיק בתוכו ברמות שונות, כל מיני, כולל ברמות שונות, כל מיני כוחות. אנחנו מבדילים אותו לפי הרמות, דומם צומאי חי מדבר, אנחנו מבדילים את הכוח הזה לכל מיני כוחות, על ידי גישה שלנו מדעית, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה וכן הלאה. אנחנו מבדילים אותו לפי ציר ההתפתחות שלנו, שהוא משפיע עלינו בכל מיני צורות שונות, בקודם ונמשך. אנחנו מבדילים אותו בחיים שלנו, לפי מה שאנחנו תופסים. יש באותו כוח שהוא כולו הטבע, ודאי שאזורים שלמים, כוחות שלו שאנחנו לא מרגישים, ובכלל לא יודעים ולא מבינים עליהם שום דבר, הכל זה כוח, זה הטבע, זהו, זה כוח אחד, אחד. כמה שאנחנו יותר ויותר מתקדמים בתפיסת המציאות, כמה שאנחנו יותר ויותר חוקרים את הטבע, היינו אותו הכוח אחד, אנחנו רואים שזה כוח אחד. וזה תלוי בתפיסה שלנו. שתפיסה שלנו היא נעשית יותר ויותר אינטגרלית, גלובלית. אנחנו מבינים שאין כאן פיזיקה לחוד וכימיה לחוד וביולוגיה וזואולוגיה, אלא הכל זה בעצם צורה אחת. זה רק כלפי התפיסה שלנו המוגבלת. כך אנחנו תופסים את המציאות אחת, אינטגרלית, בפרגמנטים כאלה, זה לחוט וזה לחוט, כי נוח לנו כך, אנחנו לא מסוגלים, מוגבלים אנחנו, לראות את כל המציאות כצורה אחת, תמונה אחת, כוח אחד. אבל לאט לאט, עד כמה שאנחנו מתפתחים, אנחנו רואים שהתמונה הזאת הוא באמת תמונה אחידה, וכוח אחד, ואנחנו גם נמצאים באותו הכוח, והוא מפתח אותנו ונותן לנו אפשרות להכיר אותו. זאת אומרת שבסופו של דבר מה שמעניין שהכוח הזה שהוא נקרא הטבע, כן? הוא רוצה כביכול שאנחנו נכיר אותו, כי לכן אנחנו מתפתחים על ידו, אנחנו נמצאים בו, ואנחנו כל פעם מגלים אותו יותר ויותר. לכן אנחנו נמצאים בכוח הזה שנקרא טבע, אנחנו לומדים וחוקרים אותו, אנחנו מבינים אותו יותר, מרגישים אותו יותר, אנחנו חלק בלתי נפרד, אינטגרלי עם אותו הכוח, רק ניתן לנו, לבני האדם, בתפיסה שלנו, להיות כאילו לצפות, כאילו מהצד, גם על עצמנו וגם על הטבע. זה איזה מין באמת תפיסה מיוחדת שנמצאת בנו, שאנחנו כך יכולים כך לעשות. כמו שנגיד את שמתעסקת בפסיכולוגיה, כן? אז את יודעת שאני האדם, ואני יכול לחקור את הטבע של עצמי. בשביל זה אני צריך לצאת כאילו מהאדם הזה, שזה אני, ולהתחיל לחקור את התפיסה שלי, תכונות שלי, יחס שלי למציאות, הכל מה שאני, בצורה כביכול אובייקטיבית, מהצעת. כן? אבל בעצם כשאני חוקרת את זה, אני כביכול נמצאת מהצעת, אבל אני חוקרת את עצמי שאני אותו חלק מהטבע. זאת אומרת, אני חוקרת את הטבע. נכון כך זה?
זה קצת מורכב
אחרי... לא, ודאי, אבל בסופו של דבר זאת הגישה שלנו למציאות ולמחקר. שאנחנו אחרת, אם אנחנו לא מוצאים את עצמנו ממה שאנחנו, אז לא נוכל לחקור. אנחנו צריכים להיות חוקר ומשהו חוקר, כן? ואובייקט שהוא חוקר. ולכן כך אנחנו מתייחסים לזה. לכן אם אנחנו מדברים על הכוח המפתח בטבע, אז אנחנו מדברים שהטבע בעצמו הוא כוח שבו אנחנו קיימים, ואנחנו לומדים את הטבע, וגם כן כאן צריך לתת גם כן איזה יסוד, שמי לומד? האדם. מאיפה הוא לומד? מתוך התכונות שלו, שהטבע סידר בו. והאם אדם הזה הוא מוגבל או לא? ודאי שהוא מוגבל. הוא מוגבל בזמן תנועה ומקום. הוא מוגבל בזה שהוא מוגבל בתפיסה שלו. הוא לא יכול לפנות את המוח שלו ולתכנת אותו בצורה אחרת. כי אנחנו תוצאה מההתפתחות שלנו הארוכה, באבולוציה ארוכה מאוד, תחת כל מיני כוחות והשפעות של מיליארדי שנה שמשפיעים עלינו, ולכן בסך הכל אנחנו תוצאה מהטבע. וכאן השאלה, האם אנחנו יכולים כתוצאה מהטבע, כחלק אינטגרלי מהטבע, לחקור את הטבע. אנחנו צריכים להתעלות מעליו. כי אנחנו עכשיו רק מתחילים בגבול בין בגבול המדע, אנחנו מתחילים להבין שהזמן הוא יחסי, המקום הוא יחסי, המסה זה לא מסה, זה יכולה להיות אנרגיה, אז אנרגיה זה משהו נעלם, אז המסה גם כן יכולה להיעלם. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים בכל היקום שלנו, אין סוף טונות של מסה, כן? כל מיני הגושים. זה סך הכל לא מסה, אלא זאת אנרגיה. ואם זה אנרגיה, זה משהו שזה אוורירי, נעלם. זאת אומרת, היקום שלנו זה בעצם ריק. כן? ועכשיו, מה בקשר לסיבה ומסובב? מה שיכול להיות נראה לנו כסיבה וכתוצאה יכול להיות הפוך, אלא אנחנו לא רואים שזה מה שהסיבה שלנו, זה יכול להיות תוצאה מההפך. ויכול להיות שמה שעכשיו צריך לקרות, הדבר הזה שצריך לקרות, הוא מזמין לעצמו סיבה, ולא שזה קורה בסיבה ומסובב בצורה ליניארית. עוד כל מיני כאלה תופעות, במיוחד זה בפיזיקה הקוונטית, שחלקיקים שנמצאים במרחקים ממש אינסופיים זה מזה, הם קשורים זה לזה. ואם חלקיק אחד עושה כאן איזשהו סיבוב, אין מיליארדי קילומטרים מזה, חלקיק השני עושה אותו דבר. ולא שהוא עושה ואחר כך הוא. אלה שניהם קשורים יחד. זאת אומרת, שאנחנו כבר רואים שאין סיבה ואין מסובב, אלה זה הכל איזשהו מין מכלול אחד, ובצורה כזאת שאנחנו לא מסוגלים לתפוס בשכל שלנו, כי הוא מאוד מאוד מוגבל.
איך כל זה קשור לכוח שגורם לטבע להתפתח? כל מה שסיפרת
לנו כרגע. כי אנחנו חוקרים. אנחנו סך הכל מדברים על התוצאה מהמחקר שלנו. אז המחקר שלנו הוא מאוד מוגבל. ולכן כמה שאנחנו נחקור ונדבר ונתפלפל, אנחנו צריכים בכל זאת להשאיר איזו הנחה ומאוד מאוד חשובה. שזה הכל לפי הכלים המוגבלים שלנו.
שבעצם אנחנו לא יודעים את הכל, ולא הכל נגלה לנו לעין.
לא שלא יודעים את הכל, כמעט כלום לא יודעים. כי גם כן, התפיסה שלנו במתמטיקה, בפיזיקה, בכל הדברים האלה, הם תפיסה שתוצאה מאיך שאנחנו בנויים. ואם היינו בנויים בצורה אחרת, הייתה לנו מתמטיקה, אפילו 2 פלוס 2, 1 פלוס 1 היו אחרים לגמרי. אלא זאת ההנחה שאנחנו אומרים ש1 פלוס 1 זה 2.
זאת אומרת שאת הכל אנחנו רואים בעצם מתוך העיניים ומתוך המציאות ומתוך הקופסה, מתוך הקופסה שלנו. אם היינו משנים את הקופסה, כן. אז היינו רואים בעצם מציאות אחרת, וכל הטבע שמסביבנו היה נראה לנו בעצם כטבע, כטבע אחר לגמרי.
כן, לכן הכוח שמפתח הטבע, על אף אנחנו יכולים להגיד שזה הוא יכול להיות איזה מין אבסולוט שקיים מחוץ לנו, והוא מייצב את הטבע ומייצב אותנו, ומייצב אותנו בצורה כזאת שמאפשר לנו לחקור איזשהו חלק מהטבע בצורה מוגבלת, בגבולות מיוחדים, מסוימים וכן הלאה.
מה זאת אומרת שהוא מייצב אותנו? איך הוא מייצב אותנו? אמרת שזה אבסולוט שקיים מחוץ לנו, שמייצב את הטבע ואותנו.
איך הוא עושה? אנחנו לא יודעים. לא יודעים. אלה, כן, אם אנחנו צריכים לחקור, אז אנחנו צריכים לעלות לדרגת הכוח הזה. וכדי לעלות אליו, אנחנו צריכים להצטייד בתכונות החדשות.
לפני שאנחנו עולים אליו, אני רוצה להבין יותר לעומק מהו.
אם אני מסתכל... איך אני יכול להגיד מהו, אם אנחנו לא יכולים עוד לפני חקירה?
אם אני מסתכלת על המדע, למשל, על מה שמקובל היום להסתכל מבחינה מדעית, אז יהיו כמה כוחות שהם הכוחות היסודיים שבעצם מפעילים את הטבע. ואני רציתי לשאול, מה ההבדל בין למשל כוח משיכה, כוח גרעין, כוח אלקטרומגנטי, כל מיני כוחות שאנחנו מזהים היום בטבע, לבין אותו כוח שאתה מדבר עליו כרגע, אותו כוח אבסולוטי? מה ההבדל בין הכוחות האלה לכוח הזה?
כל הכוחות, אני גיליתי אותם לפי מידת ההתפתחות שלי, לפי השכל שלי. והם קיימים רק ברמה שאני קיים וחוקר.
אוקיי.
הייתי מתפתח בצורה אחרת או ברמה אחרת, הייתי מגלה כוחות אחרים, הייתי מגלה עולם אחר.
ומה הקשר בין הכוח, אותו כוח שאתה מדבר עליו, לבין הכוחות שציינתי כרגע?
הסובייקטיביות בתפיסה שלנו.
הם חלק מאותו כוח, מה מערכת היחסים ביניהם משפיעים אחד על השני?
הכל תלוי בי, עד כמה שאני חוקר ומבין. ובלעדיי אין כלום. אני לא יכול להגיד שמשהו קיים.
ואם אני מסתכלת לא מבחינה סובייקטיבית, אלא מבחינה אובייקטיבית?
אין דבר כזה, את לא מסוגלת לזה.
אני אולי לא מסוגלת כרגע, כי קשה
לי... לא, לכרגע בכלל לא מסוגלת. בגלל שאת נבראה על ידי כוח וקיימת בתחום מסוים.
אז איך אני כן יכול...
אם אני לא, לא, לא צופה במשהו, אז דבר הזה הוא לא קיים. הוא צופה רק בתפיסה שלי ובצורה שאני תופס.
אז מה באמת קיים?
כלום. חוץ מהכוח הזה.
איזה זה?
שהוא היסוד של כל הטבע. ואני תופס את הכוח הזה בכל מיני צורות, בכל מיני תכונות, בהתאם לצורות ותכונות שאני מייצב.
אז בעצם אני תופסת חלקים מאותו כוח, כי יכולת התפיסה שלי היא מוגבלת.
אבל לכוח ההוא אין חלקים. זה את
מחלקת. הכוח הוא כוח אחד, כן. ואני מחלקת אותו בהתאם לרמת ההתפתחות שלי, כל פעם לחלקים, כי התפיסה שלי היא מוגבלת, וגם אותה תפיסה תשתנה בעתיד, כשאני למשל אתפתח לרמת התפתחות יותר גבוהה.
נכון.
או שתינוק תופס את אותו כוח אחרת, ומבוגר תופס את אותו כוח למשל אחרת. זה תלוי גם באיך שאתה רואה את ה...
נו, נגיד, כן.
אז אתה יכול לדייק מה...
לא,
איך נכון להגיד?
אין לי כאן מה להוסיף, רק להוסיף שזה הכל תלוי באדם. שמה שאדם תופס זה הוא תופס בלבד. וחוץ ממנו... אם אנחנו מדברים על משהו שקיים בצורה אובייקטיבית, זה רק הכוח. אחד, שהוא נקרא הטבע.
איך הוא משפיע על החיים שלנו?
בהכל. הוא מייצב את החיים שלנו. מה זאת אומרת? מייצב לגמרי את החיים שלנו. אין בו שום דבר. אחרי שאנחנו מתפתחים ומגלים משהו, אז כל הגילויים הם בנו. מאותו כוח האחד שקיים.
אז כל מה שאני רואה, מרגישה, חושבת,
הכל,
כל מה שנמצא בתוכי,
גם כן את עצמך ואת כל מה שמסביבך, ברגש ובשכל ובהכל, זה ההופעה של אותו הכוח. ומי הוא התופס אותו? זה, יש בך יכולת להיות נפרדת מהכוח ההוא, ובכוח הנפרד הזה ממנו. כן? את מרגישה שאת קיימת, וקיימת במציאות מסוימת שזה קורה לזה, את קורא לזה עולם.
מה התכונות? אנחנו נחזור יותר מאוחר בתוכנית, עוד פעם, לקשר בין אותו כוח ואיך תופסים אותו. מה התכונות שלו? אני רוצה לפני כן קצת להכיר אותו. מה התכונות של אותו כוח? מה מאפיין אותו? איך הוא פועל? מה...
השפעה.
מה זה אומר?
נתינה.
זה התכונה היחידה ש...
כן.
ומה, ואיך הוא פועל? מה אופן הפעולה שלו, מה שיטת הפעולה שלו, איך הוא נותן?
נותן, אמנציה. זהו, אין יותר מזה.
מה זה אותה נתינה? מה זה אומר נותן?
כמו ספק. הוא כל הזמן נותן, 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 נותן. ובזה שהוא, כך אנחנו מרגישים אותו, מגלים אותו, אנחנו לא אותו מגלים, אנחנו מגלים יחס שלו אלינו.
את הנתינה אנחנו מגלים.
כן. זהו. ובנתינה הזאת אנחנו מגלים הנתינה הראשונה, שהוא ברא בנו חוש לקבל. ההשפעה שלו, לזהות אותו, שאני קיים מחוץ לו, והוא קיים ביחסית אליי.
יש לי את היכולת הזאת לעשות את ההפרדה הזאת?
כן, זהו ברבי.
ביני לבינו?
כן.
ואתה אומר שההפרדה הזאת היא זאת שמאפשרת לי בכלל להרגיש את עצמי ואת המציאות שנמצאת מסביבי.
כן.
מה המטרה שלו, של אותו כוח? מה המגמה שלו?
זה השוב, אני לא יודע, את שואלת בצורה לא נכונה, כי את אומרת, מה המטרה שלו?
אז איך
יותר, משל? יותר מדויק, מה אנחנו מגלים שכביכול יכולים להגיד שזו המטרתו, כלפינו.
מה?
אז בבריאה שלנו, שהוא ברא בנו את היכולת להרגיש את עצמנו נפרדים ממנו, כן? הוא התכוון לתת לנו יכולת להשיג אותו. להשיג אותו. כנותן, כטוב, כמקור שלנו.
בשביל מה הוא צריך את זה?
לא יודע.
בשביל מה אנחנו צריכים את זה?
יש לנו דחף לזה. כי אנחנו תלויים בו.
אז יש איזושהי תלות בלתי נפרדת בעצם בינינו, ואנחנו מרגישים את התלות הזאת? באופן מודע או רק באופן...
כמה שאני מגלה את החיים שלי, אני מגלה את החיים שלי כאן בצורה שהיא נקראת העולם הזה, בצורה מוגבלת, אני סובל מזה, והחסרונות האלה, בעיות האלו, הם דוחפות אותי, כן? להכיר את הסיבה, וסיבה זה הוא, אותו כוח אחד.
יש אבל שתי רמות, אתה דיברת לפני כן על איזושהי, שיש לנו איזושהי משיכה טבעית בעצם לחקור את ה...
כי אני תלוי בו, אז אני...
אז באופן
מתוך
טבעי.
מתוך הטבע שלי, להיטיב למצב שלי, אני רוצה להכיר אותו, בתקווה להיטיב לעצמי.
איך אפשר להרגיש אותו? איך אני יכולה לדעת באמת את להרגיש את אותה נתינה, להרגיש אותו? מרגישים אותו בכלל?
כן, אנחנו יכולים לפתח יחס עליו, בשביל זה יש לנו מדע, פילוסופיה, פסיכולוגיה, כל מיני מדעים, ומחקר פנימי של האדם שישנם אנשים שהם חוקרים אותו יותר לעומק, לפי החיסרון שמתגלה בהם. ואז אנחנו מגלים שהכוח הזה הוא בעצם כוח הטוב. הוא רוצה להביא אותנו לטוב. אבל בשביל זה הוא צריך לפתח בנו חוש הכרת הרע. כי אי אפשר להגיע לטוב בלי לדעת מה זה רע. ההפך ממנו. שרק בקונטרסט, ככה, כן? בהבדל הגדול בין טוב לרע, בכל מיני הבחנות שבחושים שלנו, אנחנו יכולים לגלות אותו בסך הכל כתוצאה מסך הכל התפיסה שלו, איך שאנחנו תופסים אותו בחושים שלנו.
עוד פעם, את מה שאמרת עכשיו בצורה ש...
הסך הכל נתנו לנו חושים. התפתחו בנו חושים, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש. סך הכל זה חושים שאני רוצה להרגיש בהם תופעות, תופעות טובות, שאני מרגיש בהם תופעות רעות, אני מיד רוצה לסגור את עצמי, להתרחק מההרגשה הזאת, ואז אני מפעיל את השכל, חוץ מרגש, ששכל יכול לייעץ לי איך אני מתרחק מההרגשה רעה. וכך אני מפתח את עצמי, ברגש ובשכל.
זה האופן שבו הבן אדם מתפתח, הוא כן. בעצם מתרחק. מתרחק כל הזמן מהדבר שעושה לו רע, או מתקרב לדבר שעושה לו טוב.
נכון, בצורה טבעית. אפילו תינוק בן יום הוא כך עושה. זהו.
איך הדבר הזה מפתח אותי?
משך אלפי שנות התפתחות, אנחנו לאט לאט מגלים בתוכנו מנגנון, בונים בתוכנו מנגנון חדש, שהוא נותן לנו... להבין ולהרגיש איך להתנהג. איך להתנהג מצורות הקיום הפרימיטיביות, פשוטות, עד לגלות את עצמנו שאנחנו חיים, נגיד, במאה ה-21, ובונים לעצמנו צורת הקיום הכי נוחה שרק אפשר.
אז אנחנו כל הזמן בעצם מתפתחים בכיוון הזה שאנחנו מחפשים איך יהיה לנו יותר נוח.
איך לנצל את הכוח הזה שאנחנו נמצאים בו. זה בעצם כל העבודה שלנו בחיים שלנו. זה מה שאנחנו רוצים.
מה בדיוק?
איך לנצל את הכוח הזה שנקרא הטבע, שיהיה לנו טוב. טוב לפי הבנה שלנו, השגה שלנו. מתוך זה אנחנו מפתחים את המדע, תרבות, חינוך, פסיכולוגיה, פילוסופיה, היסטוריה, לא חשוב מה. אנחנו רוצים בסך הכל לדעת איך להרגיש טוב. לא יותר מזה. כי החיסרון להרגשה טובה זה החיסרון העיקרי שלנו. אין לנו חוץ מזה שום דבר.
אנחנו עושים את זה במודעות לאותו כוח?
החיסרון הזה הוא נקרא, במילים אחרות, הרצון ליהנות, או רצון לקבל. אם אנחנו מדברים במונח הפסיכולוגי, זה רצון ליהנות. אם אנחנו מדברים במושג הפיזיקה, אז אנחנו אומרים רצון לקבל.
ובמונחים של קבלה, איך הוא נקרא?
גם רצון לקבל.
אז אני רוצה רגע לתת לעשות...
קבלה ופיזיקה זה ממש שום דבר. רק רמת ההתפתחות שונה. איינשטיין נגיד, הוא עדיין פיזיקאי, אבל כבר הוא עולה לרמה פסיכולוגית, לדרגה אחרת, בתפיסת המציאות. כן? וחומת הקבלה זה עוד דרגה. זה סך הכל קרוב מאוד לנו.
זה דרגה מפותחת של הפיזיקה, של המדע?
של תפיסה.
של תפיסת הפיזיקה? תפיסה כן. פיזיקלית
כן,
בעצם?
כן, כן, זה פיזיקה של עתיד.
בגלל שעוד...
זאת אומרת שאם... אני רק רוצה לסיים. שאם בפיזיקה הרגילה אנחנו לא מדברים על הצופה עצמו שמשנה את התכונות שלו, אלא שהצופה משתנה בהתאם למצב, לרמה, לזמן, תנועה, מקום, אבל לא הוא בעצמו משתנה, לא הפסיכולוגיה שלו משתנה. אז שילוב הנכון בין פיזיקה ופסיכולוגיה, שאנחנו מדברים לא על תפיסת המציאות, אלא מי שתופס את המציאות, מה אנחנו יכולים לשנות בתוך האדם, אם אנחנו נתחיל לקייל אותו בצורה אחרת, אז אנחנו נתחיל להרגיש מציאות אחרת.
אז זה השלב הבא של איינשטיין בעצם,
כן,
אתה אומר,
כן, תפיסת... כן, 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 שלא לא, 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 הזמן, תנועה ומקום משתנים מחוץ לצופה, אלא הצופה בעצמו גם כן ניתן לשינוי היסודות שלו, הקיול שלו הפנימי. ואז אנחנו אומרים שאין כאן משהו שהוא קבוע.
מי זה אנחנו?
הכל יחסי. אנחנו החוקרים שאין במציאות שלנו שום דבר קבוע, אלא הכל יחסי. אנחנו מדברים על האדם שהוא משתנה בכל מיני תכונות שאנחנו בוחרים אולי בצורה סלקטיבית, כן? ובהתאם לזה המציאות משתנה. ואחר כך אנחנו אומרים, בעוד יותר גבוה, נגיד אם עולים לדרגת חומת הקבלה, אז אנחנו אומרים שאין למציאות בכלל שום צורה ושום תמונה, אלא הכל תלוי בתפיסת הצופה.
אנחנו כבר...
סיבכת אותי.
אל תדאגי, אנחנו ניפגש שוב עם הרב לייטמן, והוא יסביר לך את זה פשוט.
אני לא בורח.
כן, הוא לא בורח. אבל לפני שאתה עוד לא בורח, אני רוצה לעשות סיכום. דיברנו היום בתוכנית על הכוח המפתח שפועל בטבע. מה לימדת אותנו עליו?
שהוא קבוע וקיים, ובו אנחנו קיימים בכל מיני תכונות המשתנות, ואנחנו צריכים לחקור מה קבוע ומה משתנה. בנו... ובמציאות שסביבנו שאנחנו צופים, כן? ולהבדיל בין שניהם. אז כוח קבוע זה הטבע, או כוח עליון, או בורא, תלוי איך לקרוא לזה, כן? וכוח המשתנה זה האדם הצופה. וכל המציאות שהאדם הצופה הזה צופה, זה המציאות כתוצאה מהתכונות שלו הפנימיות. נשנה את האדם, נשנה את העולם שהוא מרגיש.
תודה רבה רב לייטמן, אנחנו בטוח עוזרים אליך שוב, זה מרתק נורא. תודה רבה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.